ברוכים הבאים למדברים אסיה, אני שחף שברצה והכבוד שלי היום זה לארח את עופר גולן. אני נתקלתי בעופר במשרדים של מובייל כשהיינו בסין. עופר לא הכיר אותי, בדיוק אני יומיים אחר כך הצטרפתי כבר לאופו, אבל עכשיו אנחנו הולכים לנהל שיחה בגדול עם מי שהיה, אני חושב ששיחה מעניינת הולכת להיות בגלל שאתה היית בצד של הסיני, של אותה תעשייה שאני הייתי בה בצד פה, של החיילים בשטח של ישראל. אז בוא טיפה תספר כאילו איך בכלל הגעת, לפני שנספר על כל מה שעשית במובייל כזה, איך הגעת לעולם הזה של סין וזהו בעצם.
טוב, אני הגעתי לסין ב-2012, האמת שלהגיע לסין מבחינתי זה היה ברמה האישית סוג של חלום, רציתי תמיד לפחות לטייל בסין. אחרי הצבא הייתה לי אפשרות להגיע לסין בעקבות עבודה, ואמרתי שאני הולך על זה בכל הכוח. לא תיארתי לעצמי שאני אשאר שם 6 שנים, ולא היה לי מושג שבאמת יקרה כל מה שקרה. דברים הובילו אחד לשני, ולשמחתי זה יצא ככה.
אז מה היה בהתחלה? מה עשית כשרק הגעת?
בהתחלה הייתי באגף ההבטחה של השגרירות.
אוקיי, אז דרך השגרירות.
דרך השגרירות. שם עבדתי כשנה וחצי. התחלתי אימות סינית כדי להפיק קצת את הראש ולא רק לעבוד. מהר מאוד זה נהיה משהו שאהבתי עליו. ומצא את עצמי לומד כל יום במשך כמה שעות. גם בסין אני חושב שאתה רואה את התמורה למאמצים מהר מאוד, כי אתה חייב את הסינית כדי להסתדר שם. הקפה הראשונה שחטפתי, קפה חיובית, אבל עדיין קפה, זה שעשיתי לחזור הביתה ולהגיד לנהג מונית לאיפה לנסוע.
נו.
והוא לא הבין.
אוקיי.
זה לא שהוא לא הבין, זה אני לא ידעתי לדבר.
אתה לא יודע.
זה יותר נכון. עד שהוא פשוט אמר לי, רד מהמונית. עשה לי ככה עם היד, רד מהמונית.
כן.
ואז מצא את עצמי הולך הביתה, במקום לקחת מונית, כי לא הצלחתי לתקשר.
אוקיי.
וזה נראה לי האירוע הראשון שבאמת נתן לי ככה דרייב מטורף, לפחות ברמה הבסיסית. עוד פעם, מהר מאוד זה היה משהו שבאמת נשבתי אליו ומצא את עצמי משקיע בו המון. זה היה נהדר, כי אתה באמת מצליח פתאום לקנות עגבניות לבד ומצליח להכווין את הנהג מונית, ודברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו הם בסיסיים בחיי היום-יום, אז אתה מצליח לעשות, וככה זה גם תחושת מסוגלות מאוד כיפית.
איך היה מפגש עם בייג'ינג? איזה שנה אמרת?
2012.
זהו, הרבה אנשים הגיעו, אני מניח ששם הכרת גם את שלומו, כי זה גם התקופה שהוא הגיע.
שלומו, אם אני לא טועה, הגיע לפניי.
שלומו
פרוינד, כן. אני 90% שהוא הגיע לפניי, אבל אני נפגשתי עם שלומו ב-2014. אני חושב.
אוקיי. הוא כבר היה אז מבוסס שם. אני רק נגיד למאזינים שלנו, שלכו לשמוע את הפרק של שלומו, כדי שקצת תבינו את ההקשר. גם תודה לשלומו שבזכותו אנחנו עכשיו יושבים.
נכון.
שלומו היה ממי שבין המקימים של קהילת הסטארט-אפ בבייג'ינג, או של הזרים לפחות. אוקיי, ואז באמת התחלת לעבוד אצלו מהר מאוד.
שלומו ואני נפגשנו, האמת, שלומו, אני מקווה שתסלח לי, אני לא זוכר בדיוק באיזה אירוע, אבל נפגשנו והיה אחלה קליק כנראה, ותקופה מוחלטת יותר הוא פנה אליי ושאלתי אם אני רוצה להצטרף לסטארט-אפ שהוא הקים בבייג'ין. בזמנו זה פשוט ענה לי על כל מה שחיפשתי, בהמון המון מובנים, ורצנו על זה.
הבנתי. ומה מעניין, איך זה לעבוד בסטארט-אפ סיני, אתה בכלל, אתה זר, קצת על החוויה הזאת.
אתה מתכוון לפינצ'יינה או מובייק?
לא, אנחנו עדיין בהתחלה, עוד לא הגענו, מובייק חכה. פינצ'יינה, אתה עוד בחיתולים, גם לפני זה עשית סיבוב באיירון סורס, אני זוכר.
כן, התחלתי בהתמחות באיירון סורס, ו...
אצל יוני זה היה עדיין יוני?
לא, זה היה אצל יובל.
אצל יובל, אוקיי.
כן, יוני ויוני הצטרף לאיירון סורס מאוחר.
אוקיי, סגור. ואז אתה עובד אצל שלמה, מה היה הכי קשה, מה היה הכי מעניין?
הכי קשה זה ממצב של להגיע ל... היו כמה דברים קשה, אבל בקטע באמת חיובי. הראשון מבחינתי זה להגיע מחברה שהיא חברה גדולה, מבוססת, כמובן עם הקשיים שלה והפלוסים והמינוסים שלה, אבל חברה שמבוססת והיא לא בתחילת דרכה, כלומר היא רצה כבר.
כן.
אפין צ'אנה זה סטארט-אפ שהוא היה קטן מאוד שאני הגעתי אליו, והמעבר הזה מהעולם של חברה שהיא כבר מסודרת בגדול לסטארט-אפ, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. והמון דברים, אני זוכר, לא הבנתי לפני שעשיתי את המעבר הזה, ובדיעבד זה גם דברים שאם לא עשית את המעבר הזה אף פעם, אז יש שכר לימוד תמיד, אז זה היה דרש ממני להסתגל.
אז בוא תספר, אולי יש חבר'ה שלא בדיוק, לנו זה נשמע טבעי, מה זה מובייק ומה זה המפלצת הזאת, אבל...
מפלצת זה הגדרה טובה.
כן, אז בוא תספר, אולי יש לנו אנשים שלא היו בסין ואיכשהו קצת לא מכירים את התעשייה שאני ואתה מאוד חיינו בתקופה האחרונה. מה זה מובייק, מה זה בכלל כל התרבות הזאת של האופניים השיתופיים בסין?
אז בכלל אופניים בסין זה משהו שהוא מאוד מאוד מרכזי. אנשים שעמד לפני כמה שמוזר שהיא שמע, עד לפני 30 שנה, לרוב האנשים שם לא היה מכוניות.
כן.
אופניים היו אמצעי תחבורה מרכזי. קשה לי לקמת את זה במספרים, אבל אני חושב שעדיין היום בערים, האופניים זה החלק, אמצעי תחבורה המרכזי של המעמד הביניים לפחות. כמובן זה הולך ופוחת, כי יש יותר מכוניות למעמד הביניים. מובייק בעצם נולדה בגלל ש... בזכות, לא בגלל, שהמייסדת הבינה שיש דרך בעצם להפוך את כל הנושא של ההתניידות ברמת הבן אדם, אני מדבר בתוך עיר, ליותר נוחה, יותר זמינה, יותר מהירה, ללא שום השקעה או מאמץ מצד האיש הפשוט שבעצם רוצה להשתמש באופניים כנקודה להגיע מ-A ל-B. בשפה מקצועית יותר, מובייק באה לתת מענה ל-Last Mile Problem. למה קוראים לזה Last Mile? כי זה בעצם הסדר גודל, טיפה יותר, טיפה פחות, שבן אדם יהיה מוכן לדווש על מנת להגיע למקום אליו הוא צריך. אם זה מרחקים יותר גדולים, כמובן שהוא ישתמש במונית. מה שבנוסף, בייג'ין פקוקה ברמות היסטריות ולפעמים בפיק טיים, אז להגיע מנסיעה של קילומטר יכולה לקחת 20 דקות, שאופניים זה הרבה יותר מהיר, ובאמת בשלוש דקות אתה מגיע לאיפה שאתה צריך.
גם כל התשתיות נורא מוכוונות, יש ממש שבילי אופניים מאוד נוחים, אז באמת הפתרון מתבקש.
הפתרון מתבקש, וזה משהו שאני חושב שהלוואי שהרבה מדינות בעולם יחכו ובאמת... יבינו שצריך לתת במה גם לאנשים שהם לא נוהגים, בין אם זה הולכי רגל ובין אם זה אופניים. בבייג'ין לכל מדרכה יש את לכל צד במדרכה יש את החלק של הולכי רגל, בתוך החלק הזה יש את הפס הצהוב, אני מאמין שאתה זוכר, לאנשים שהם לקויי ראייה, ובתוך לצד יותר קרוב לכביש, אז בעצם יש את שביל האופניים, ש גם בתוך הכאוס הזה של בייג'ין שזה מגה עיר, אז אנשים נוהגים רק בצד אחד, כמובן שיש יוצא דופן, אבל הרוב זה באמת מאוד מאוד מופתי, ואני זוכר שלפחות בהתחלה, כי אחר כך כמו כל דבר אתה מתרגל, אתה רואה מיליוני מכוניות, עשרות אלפי זוגות אופניים, לא מאות אלפי, מיליוני אנשים, ועדיין זה זורם, זה עובד.
וגם אין, כמעט אין תאונות.
נכון.
וגם ברכבים, אבל זה משהו אחר.
נכון, נכון. אז אני באמת חושב שהלוואי שכל מדינה בעולם הייתה יכולה קצת לנוע בכיוון הזה. אני חושב שבשבילי מה שמיוחד במובייק זה שהיא באמת, וזה משהו שהנחה אותנו לאורך כל העשייה במובייק, לתת או לגרום לחיים של אנשים להיות טיפה יותר פשוטים, טיפה יותר נוחים. אפשר להשתמש באיזה סוג מילה שנבחר פה, אבל בסופו של דבר השאיפה הזאת, מעבר לביזנס קייס, אלא לבוא ולגרום לחיים שלי בתור מישהו שגר בבייג'ין, להתנהד בצורה יותר טובה, נכון, זה טיפה בים, אבל זה התחלה, וזה משהו שאני מאוד התחברתי אליו, ובכלל, בשבילי בתור זר שהגיע לסין, וכל העשייה המטורפת בסין, וההתמודדות והחוויה המדהימה, להגיע בתור זר למובייק. בטח שחברה שמייצגת מה שהיא מייצגת, ולקחת חלק בזה, זה הכי יפה, הכי טוב שיש.
תראה, אני אשאל לך עכשיו קצת שאלות קשות, כי אני יכול, כי אני באתי, כי עד לא מזמן הייתי בכובע שלך בעצם, שצריך להצדיק את החברות האלה.
שוב טוב.
ואחת הביקורות שנשמעות, אתה דיברת באמת על עזרה, ואיך שאנחנו, איך שהחברות האלה מתיימרות לשפר את, את החיים ואת, ואת התחבורה וכו', אבל הן גם עושות הרבה נזק, ואנחנו, מי שלא מכיר, אז שילך ויחפש בגוגל איך נראה בתי קברות לאופניים, של כל האופניים השבורים והמשומשים, ואופניים זרוקים ברחובות וחוסמים את התנועה. אני זוכר שרק, שזה רק התחיל כל הסיפור הזה, וגם מדבר על המלחמת מחירים, רגע, עוד שנייה. היה המון 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 אופניים שחסמו למשל כניסות לבתי חולים וכניסות ל, לא יודע, לתחנות אוטובוס, ואז באמת הכל היה פקוק. איך מתמודדים עם זה? שוב, אתה היית בסין, כאילו.
כן. אז אמרת ואמרת בצדק מוחלט. ואני חושב שיש דוגמאות הרבה יותר טובות שבעצם מסבירות את חומרת הבעיה, שלא צריך להגיע לחוסמות כניסה לבתי חולים, אלא גם לפעמים במדרכה לא יכלת לעבור.
נכון.
בסדר? ואז בתור הולך רגל, זה לא נעים, בטח שאתה צריך לרדת לכביש, הוא סוען, ובבייג'ין רוב הכבישים הם סוענים.
כן.
לפי דעתי, כל חברה בעולם, ולא משנה באיזו תעשייה, בצעדיה הראשונים, משלמת שכר לימוד.
כן.
אם מובייק הייתה יכולה למנוע את זה, קטונתי מלהגיד. אני, אין לי מספיק מידע, ותמיד קל גם להגיד בדיעבד. אם מובייק, אופו, וכל שאר השחקני משנה שהיו בסין, היו צריכות להימנע מזה ולהבין שזה יוצר אנטיגוניזם מאוד חזק. גם לי, בתור עובד של מובייק, שראיתי את כל האופניים האלה, זה חרה לי, זה לא אמור להיות ככה. אתה בעצם עושה ההפך עם מה שאתה
בדיוק,
מנסה לעשות.
כן.
אז כן, ברגע שזה באמת החמיר, והיו המון ניסיונות ועדיין יש מצד מובייק, אני לא מכיר לגבי חברות אחרות, לטפל בזה ולהגביל את זה.
הרגולציה התחילה לטפל בזה. זה שהם התחילו להגביל את
את כמות האופניים.
את כמות האופניים בערים.
נכון מאוד.
אפילו להוציא קצת.
כן. נכון מאוד, נכון מאוד. ובמקביל היה גם טיפול של הממשלה בכל,
כן.
בכל הנושא הזה. אני חושב שזה מאוד קשה לעשות את זה, כי ברגע שיש לך שתי יוניקורנים כאלה שהם באמת מפלצות.
כן.
והגיעו לרמת ייצור אופניים, פשוט מגוחכת ברמה חיובית, וכל אחד מנסה לקחת מהשני יותר, בעצם לשלוט על נתח שוק גדול יותר. והסופליי זה אחד הדברים שהכי קבעו בסופו של דבר, או לא סופו של דבר, מתחילתו של דבר, אם היוזר הסיני הממוצע יבחר באופו או יבחר במובייק, סליחה. בסדר? אם אני עכשיו יוצא מתחנת הרכבת התחתית בבייג'ין ואני רואה הרוב אופו, ואני לא רואה מובייק,
כן.
אז אני יודע שאופו, סליחה, כנראה ישרתו אותי נאמנה בכל המצבים, ובאמת שמספיק פעם אחת שאתה לא יכול לתת למשתמש את האופניים במהירות ובנוחות שהוא צריך, אתה פוגע בו. אתה לא תמיד תאבד אותו בהתחלה, אבל אתה תפגע בטראסט שאתה רוצה ליצור ביניכם, בצורה שהיא מאוד אקוטית.
אני אגיד לך, לי תמיד הייתה תחושה שכאילו שבמלחמה בין השחקניות בסוף אין הרבה הבדל, זה הכל באמת עניין מיתוגי וכו', אבל קצת, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה שוב, זו תחושה שלי מהצד, שביקרתי בסין, אז זה נראה שבייג'ינג, בגלל שאופו צמחה בביידה, באוניברסיטה, אז כאילו היה לה מאוד מאוד חשוב לנצח את בייג'ינג, ולדעתי מובייק צמחה, התחילה בשנגחאי לדעתי, אז
נכון.
זהו, אז כשהגעתי לשנגחאי, אז פתאום אתה רואה מלא מובייק, כאילו משמעותית הרבה יותר מזה. זה סתם עניין אותי בהקשר הזה. ועוד דבר שאני כן אגיד לטובת מובייק, מהחברים הסינים שאני דיברתי איתם, איכשהו הם הבינו שמובייק זה מוצר יותר איכותי. זה היה מזועג, מיתוגית, עשיתם עבודה יותר טובה לפחות בסין. בשאר העולם אפשר, אנחנו לא יודעים, אפשר לדבר על זה.
כן.
אבל לפחות בסין, כשהיית מדבר עם אנשים, היו אומרים לך, תשמע, מובייק זה יותר טוב, המוצר יותר אמין, הכל, החומרה, הזה, הכל טוב. אופו זה טיפה יותר זול. זה כאילו בגדול היה זה.
אוקיי. אז אני, הדבר שאני שמח.
כן, ואני אומר לך, הנה, בתור אקס אופו, כאילו.
בסדר.
כן, אבל
שוב. אז אני לא מופתע עם מה שאתה אומר.
כן.
מובייק, בנקודת מוצא שלה בחרה גישה מהותית שונה מזה של אופו. אנחנו, בוא נדבר רגע על הפרודקט ככלל. המוצר של כל החברות האלו הוא מאוד מיוחד מהבחינה שיש את הצד של הלא פיזי, התוכנה,
כן.
הפרודקט עצמו, ויש את הצד של האסטים הפיזיים על הקרקע. בקשר לאסטים הפיזיים על הקרקע, מובייק בחרה גישה שונה מהותית משל אופו. אנחנו ייצרנו, יש למובייק מפעל משלה, מחלקת מחקר, פיתוח, וזה קל מאוד להתעלם מהאתגר שבלייצר אופניים שהן טובות וישרתו נאמנה את מובייק ואת המשתמשים של מובייק. ורוב האנשים לא מבינים כמה אתגר יש בדבר הזה וכמה השקעה, מחקר ופיתוח הושקעו בכל התהליך הזה. אופו, אני חושב שהיא השתמשה בקבלן חיצוני שייצר את האופניים.
במפעלים של אופניים, פשוט הם קנו את הפסי ייצור פשוט. עכשיו אנחנו רוצים פה מיליון...
כן. מיתוגית, אני מסכים מה שאמרת. חשוב מאוד לדעת למתג ולעשות את העבודת שיווק שלך כמו שצריך.
כן.
גם אם אתה איש שיווק הכי טוב בעולם, הגבול הוא מאוד 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 רחוק, אבל יש גבול לכמה שאפשר ליצור יש מאיים. עכשיו, אני חס וחלילה לא אומר שאופו זה יש מאיים, ממש לא, אבל האופניים של מובייק הם חד משמעי, ולא בגלל שאני במובייק.
לא, בואו, אני אומר לך את זה. אנחנו יכולים לדבר פתוח, שנינו אין לנו מחויבויות קודמות. עכשיו לומר את האמת.
מעולה. הם פשוט יותר איכותיות, אם זה בכל מיני פיצ'רים שיש להם, וגם המון בצד של האפליקציה עצמה, של הפרודקט, עמדנו על הרגליים יותר טוב מאפליקציות של מתחרים, לא רק משל אופו. וזה כמובן מדיד, אתה יכול למדוד את זה בהמון המון דרכים שונות, כדי באמת להבין עם הערך שאתה בשורה התחתונה יוצר למשתמש הסיני. בעצם לכל משתמש, לא רק למשתמש הסיני, הוא יותר טוב לעומת חברה XY הזאת.
מה לגבי עכשיו? העסק הזה כבר פועל כמה שנים, אני חושב, באמת, 2014, זה פחות או יותר
התחיל. כמה שנים, כן.
כן. שוב, אז מי מנצח? אני יודע שאת אופו עכשיו הם הולכים לפי זה, את השמועות, הולכים להתמזג עם אליבאבא לגמרי, למרות שאליבאבא כבר משקיעים בנו, בנו, בהם. אבל עדיין נראה שכאילו שדווקא מובייק הולכת לנצח את השוק הזה. שוב, אני, מה דעתך? אני לא יודע, אתה עכשיו באת מסין.
לנצח, אני חושב שצריך להבין מה זה אומר. אני, וזה משהו, זה שאלה טובה, כי אנחנו בתוך מובייק דיברנו על זה המון. מה זה אומר לנצח? איך אתה מגדיר שניצחת בשוק? אין אופו בכלל, אין למון בייק בכלל, אין אף מתחרה אחר. מה זה אומר? אתה יכול להגיע למצב שיש לך רק אתה בשוק, אבל אתה לא רווחי.
אוקיי.
אתה יכול להגיע לאלף ואחת סיטואציות שונות. אז אני חושב ש... דבר ראשון, חשוב להגדיר מה זה ניצחון. עכשיו, יכול להיות שהניצחון שלך בארבעה חודשים האחרונים, הראשונים, סליחה, אז תגדיר אותו בצורה מסוימת, והיד או הגדרה ניצחון שלך אחרי שמונה חודשים תהיה שונה, וכנראה גם שהיא צריכה להיות שונה. אז זה מאוד מאוד שונה. כרגע נראה שמובייק לא נראה. מובייק כרגע עושה עבודה טובה יותר, גם בתוך סין וגם מחוץ לסין.
כן.
אני חושב אבל שמבחינתי, איך שאני רואה באידיאל שלי, הדרך היא מאוד מאוד ארוכה. השלב הראשון בכל הפרסונל מוביליטי ספייס, כמו שאני רואה את זה, זה לייצר או לאפשר למשתמש, לאנשים, כמה שיותר פתרונות תחבורה רלוונטיים לגביהם, באותה נקודת זמן ומצב ספציפיים שנמצאים בו.
כן.
אז האופניים... זה, זה, זה צעד אחד, זה חלק אחד, ויכול להיות שהאופניים במצב אחד הם הכי משמעותיים בעולם, מצב שני הם בכלל לא רלוונטיים. אבל כל העניין של להפוך את התחבורה לבן אדם שבקצה, כזמינה, נוחה ועילה יותר, יש עוד דרך ארוכה, זה המון המון עבודה, וצריך לה... אני חושב שבכלל כל העולם זה נושא שהולך ותופס תאוצה, ואני חושב שמי שינצח בסוף ברמה האבסולוטית זה בן אדם, זה, סליחה, זה הארגון, הצוות שידע לספק את זה ברמה אבסולוטית. זה לא יכול להיות שמישהו יספק רק את זה ורק את זה, כי אם אין לך באמת ממשק עם הדברים ובאמת דיבור בין שתי החלקים, לצורך העין אני קודם צריך לקחת מונית לתחנת רכבת ואז לנסוע לעיר אחרת בסין, בכל העולם, זה לא משנה. אני חייב שיהיה ביניהם סינכרון ולהבין איך הם משלימים אחד את השני בצורה טובה, כי אם השלמתי חלק ראשון מהמסע וחלק השני מתפקשש, יכול להיות שעדיף לי מלכתחילה לבחור בנתיב אחר. אז הניצחון, כמו שאני רואה את זה, זה אני לא יודע אם נראה את זה באמת בעשור הקרוב, הדרך היא עוד כל כך ארוכה, זה צעד אחד. מובייק עובדת על המון המון דברים אחרים, המון המון פלטפורמות, אותה פלטפורמה, אבל שעליה נוכל להלביש המון המון אופרינג אחר ונוסף ללקוחות. הדרך היא עוד ארוכה. אני לא חושב שאפשר, סליחה, להגדיר ניצחון בצורה חד משמעית.
אוקיי. לא, זה, תשמע, זה דברים שאני מאוד מאוד מתחבר אליהם, וזה באמת מעניין לשמוע את זה קצת מהצד השני. בוא תספר לי רגע, ובכלל למאזינים שלנו, איך זה לעבוד בחברה סינט, ברמה היומיומית, כאילו, אני יודע, תמיד מדברים על השעות עבודה ארוכות, ורואים את התמונות של הסינים שוכבים על ה... אתה יודע, עם הראש של השולחן בצהריים, כי הם מותשים מהלילה או whatever. אני ראיתי שאנשים ישנים במשרדים הרבה פעמים. זה מצד אחד, ובכלל, איזה עוד חוויות של בין תרבותיות כאלה, להיות זר בחברה סינית, יוניקורן סיני, זה לא סתם חברה סינית, זה מפלצת. מה היה שם?
אז א', הסינים ישנים בלילה, לא בגלל שהם לא ישנו בלילה, בצהריים, סליחה, לא בגלל שהם לא ישנו בלילה הקודם, כי זה פשוט הרגל.
אוקיי, שמה רגע, נו, תסביר. סתם כי הם...
לישון צהריים בסין זה נתפס, וכנראה בצדק, כמאוד בריא.
כן, אבל על השולחן ככה, עקום, זה...
אז לשכב על הרצפה? אפשר להגיד להם, תשכבו על הרצפה,
לא אני יודע, לא בטוח יודע, שזה... אתה יודע, היית בא, באמת, אני הייתי עושה שם את הסיבוב במטה של הופו, ואתה רואה אותם מרוחים על השולחנות כמו, לא יודע מה,
כן, אבל... אז אנחנו, אני ועוד כמה חבר'ה סינים, חברים טובים מהעבודה, היינו לפעמים משתעשעים עם אלה שישנו, מציקים להם תוך כדי שהם ישנים ועושים להם...
כן.
עושים קצת כיף במשרד. אני חושב שבשורה התחתונה ברצינות, אבל באדם שישן חצי שעה בצהריים, וגם ישנת ממש טוב בערב לפני, לרוב האנשים כנראה שזה מועיל. אני בחרתי להסתכל על זה מקומת מבט אחרת, שאם במשך אלפי שנים זה ככה יצא מהתרבות הסינית, אז כנראה שרע זה לא יכול להיות. משהו אחד שבאמת חשוב לי להגיד, שהמון זרים, מדברים על ההבדלי תרבות המטורפים בין הסינים לישראלים. Mm-hmm. וגם בשאלה mm-hmm. שלך, של איך זה בעצם להיות זר בחברה סינית.
כן.
אני, בכל מקום שנפגשתי, הגעתי אליו בסין, עוד פעם שהייתי בשגרירות, אז זה היה שונה, כי זה באמת דרגי ממשל, וזה סינים שהם פחות מערבים מהדור שאנחנו שייכים אליו, או אפילו גדולים מאיתנו בכמה שנים, כן. כמובן שגם הצעירים. חבר'ה מדהימים, הסינים. חבר'ה מדהימים, אוהבים בדיוק אותם דברים שאנחנו רוצים. רוצים לעשות כמה שיותר כיף ולהגיע כמה שיותר רחוק. כמובן שיש הבדלים שמיד עליהם הם לא כאלה מהותיים. יש הבדלים לגבי איך שהם תופסים את... לא לחזור הביתה במהלך ראש השנה הסיני, שזו דוגמה שהיא מאוד בנאלית, אבל...
בוא תסביר אותה, אולי יש מישהו שלא מכיר או לא מבין מה קורה בראש השנה הסיני ו...
טוב, אז אני אגיד משפט שלא אני חשבתי עליו, ראש השנה הסיני זה עובדתית, זה הנדידה האנושית הכי גדולה בעולם.
אוקיי.
למה? כי בראש השנה הסיני כל הסינים חוזרים ל... למשפחה שלהם, והמשפחה מן הסתם נמצאת במקום בו הם נולדו וגדלו. עכשיו זה מרחקים עצומים בסין. עד לאחרונה לרוב המשפחות היה מותר להעביר רק ילד אחד, זאת אומרת שאנשים בגילנו, כמה שנים יותר, כמה שנים פחות, סיכוי מאוד גבוה שהם בעצם ילדים יחידים.
כן.
אז כל העניין של המשפחתיות בראש השנה הסיני הוא מאוד מאוד חשוב. אז זה משהו שהוא בהמון המון מקרים, סוג של הרג הוא בא לי לעבור, כאילו זה די ברור שחוזרים למשפחה. ועדיין, בשנה וחצי האחרונות, יותר ויותר, גם במעגל החברים הסינים שלי, ולשמחתי יש לי חברים סינים קרובים מאוד, אז ראיתי חבר'ה שכן עושים לחול בתקופות האלה ועושים דברים אחרים.
אוקיי.
זה חלק מהפתיחה לשונה. כן.
מעניין.
אבל במובייק זה היה מדהים לעבוד עם החבר'ה האלה. אתה פוגש חבר'ה שהם חכמים, חלקם בכלל חזרו מחול, מלימודים בחול, וגם מי שלא. זה פשוט חבר'ה נהדרים שבאים לעבוד ורוצים להיות חלק ממשהו גדול ביחד, להשתייך לאיזושהי מטרה, ושעובדים עובדים קשה מאוד, עובדים קשה מאוד. אנחנו במובייק, אני לא צוחק, עברנו אני חושב בשבעה, שמונה חודשים הראשונים בין 13 ל-14 שעות ביום. חלקנו כולל גם שבת וראשון.
כן.
כן. אבל זה לא, אף אחד לא אמרנו לעבוד ככה. אף אחד לא אמר לעבוד ככה, okay. ואף אחד לא הרזיק שעון. אווירה באמת, באמת, שאני הייתי שמח לעבוד בה. אתה פשוט עובד ככה כי זה מה שצריך. החברה בתנופה מטורפת, התרחבנו, בטח במסגרת התפקיד שלי.
זהו, בוא תספר, אתה היית אחראי על הפיתוח הבינלאומי, נכון?
לא הפיתוח העסקי, זה מה שמשתמע.
אוקיי, אז סביר.
אני הייתי אחראי על ההתרחבות הגלובלית.
ההתרחבות הגלובלית.
של מובייק, לא מבחינת פיתוח עסקי ולא מבחינת אסטרטגיה, אלא מבחינת הפרודקט.
שמה זה אומר?
שאלה טובה. היום אם אני צורך העניין, יש את המוצר שמובייק התחילה איתו, באמת בצורה הכי פשטנית, הוא לא יכול לעבוד בישראל, בסדר? הוא לא יעבוד בישראל מכמה סיבות. לכל שוק שאתה מגיע אליו, אתה צריך להבין דבר ראשון, מה זה אומר כדי שתוכל באמת לעמוד על, על הרגליים מבחינת ה-MVP, כמו שקבענו לעצמנו. שלב ראשון, במידה ואין פערים, שזה אף פעם לא קורה, אתה צריך להבין איך אתה בעצם סוגר את הפערים האלה.
כן.
ופה גם נכנס המון המון דברים אחרים של המשמעויות של לסגור את הפערים האלה, מבחינת זמן, מבחינת עלות, ואתה צריך להבין אם אחרי שהבנת את כל המשמעויות של כל צעד על מנת להגיע לאותה מטרה סופית שאתה רוצה להגיע אליה, אם אתה עדיין שלם לשלם, שמח סליחה, לשלם את המחירים האלה. אז זה באמת היה המון עבודת מחקר שוק ברמה התחלתית, המון בדיקות בסין עצמה ואחר כך בשטח עצמו, כלומר במדינת יעד שבשוק יעד אותו רצינו באמת לפתוח פעילות. ברגע שזינו פערים, אז הובלת תכנון הפרויקטים, הובלה של הפרויקטים, ואחרי זה שוב פעם לוודא שהכל הולך כמו שצריך והפערים יסגרו כמו שצריך.
איך הרגשתם את ה... כאילו, שוב, מתוך החברה, אתה בעצם, אתה אומר שאתה מדבר, אתה מנסה להבין את השוק המקומי, איפה שנגיד עכשיו מובייק הולכת לעבוד בישראל, ומנסה לעשות את ההתאמות. אני יודע שלנו, אנחנו קצת ניסינו כזה, לא בדיוק להגיד שאנחנו חברה סינית, זאת אומרת, אמרנו את זה, אבל תמיד זה היה כזה איזשהו מתח.
כן, למה?
מתוך מחשבה, שוב, אנחנו באיזשהו שלב, טוב, אופו ומובייק אולי לפעמים זה דוגמאות קצת מיוחדות, בגלל שעומדות מאחורינו חברות גדולות, אליבאבא, טנסנט, יש דברים כאלה, אז אתה קצת יכול יותר להתגאות.
כן.
אבל מה שסתם עניין אותי זה, הרגשת שאתה צריך להתבייש, נגיד אתה מגיע לארצות הברית, כן? או לאנגליה, לא משנה.
ממש לא.
לא היה בעיה להגיד, אנחנו חברה סינית ובאנו להיכנס, ויש איזשהו חשש במערב, בגלל זה אני שואל, שהסינים באים, הסינים משתלטים, הרגשתם את זה בכובע שלכם, שיש רתיעה כזאת?
אז אני מניח שהעוצמה של התשובה היא משתנה בין בן אדם לבין אדם. אצלנו זה פשוט לא היה ככה, אם היה מישהו שכן, אז אני לא מודע עליו, אבל ברמה האישית שלי, אני יכול להגיד לך על עצמי שלא רק שלא התבאשתי, אלא הייתי גאה.
לא, אני אגיד לך, זה מעבר לבן אדם. אני אגיד, כשאנחנו באנו לפתוח חשבון בנק, לדוגמה, בישראל, אז שואלים אותך, אוקיי, מי הבעלי מניות? אוקיי, זו חברה סינית. שואלים יותר שאלות מאשר אם זה היה חברה אמריקאית או, לא יודע, או גרמנית.
אז יכול להיות, אני ברמה הזאת באמת שלא, כן. לא ביצעתי את הפעולה שכרגע דיברת אליה אף פעם, אז אני לא יודע, אבל אני גם לא כל כך מתחבר לטענות האלה שהסינים משתלטים על העולם. אם יש יוניקורן מארצות הברית שרוכש חברות או רוכש מבנים, למה לא מדברים ככה? כי יש אלף ואחת סיבות, אני פחות מתחבר לזה, אני... בתור מישהו שחי בסין 6 שנים וגם למד בסינית, עבד בחברות סיניות וניסיתי להגיע הכי עמוק שאני יכול מבחינת ליצור לעצמי עולם סיני עד כמה שניתן, אני לא רואה בזה שום דבר פסול. הם גדלים, הם צומחים, וחברות או מדינות או לא משנה מה שיש להם חשש מזה, אז שידאגו
להשתפר,
להגן על עצמם, למרות שאני גם לא אוהב להשתמש במונח הזה, כי זה פשוט לא נכון. סין נתנה לי ברמה אישית כל כך הרבה, ועם יד על הלב אני הוקיר תודה לסין ועל כל מה שקרה שם כל חיי. אני חושב שזה היה לי חשוב גם לתת בחזרה באיזשהו מקום.
ואתה חושב שעכשיו דיברת על כל החבר'ה האלה שחוזרים לסין אחרי שהם למדו בארצות הברית ובכל מיני מקומות אחרים בעולם, באמת מקבלים את הדברים הטובים כביכול שיש למערב לתת, ואיפה שמנסים ליישם את זה בתוך סין, אתה חושב שהסינים הולכים להחליף את ארצות הברית ככלכלה המובילה? אנחנו רואים שזה עומד לקרות עוד מעט, אבל גם יש הרבה דיבורים על soft power ודברים כאלה. האם סין הולך להיות המוביל של העולם בכל מה שאנחנו רגילים לחשוב על ארצות הברית?
שואלתי שאלה ש...
כן, שאלה בחוגים באוניברסיטה צריכים לדון בה, אבל סתם, מה התחושה?
אני חושב שלסין יש עוד...
או
דרך ארוכה מאוד כדי להיות באמת מובילה עולמית, אבל תשמע, קטונתי. כן, באמת שקשה לענות על זה. ו...
לא, אני אגיד לך, לדעתי כן, לדעתי הילדים שלנו כבר ילמדו סינית כשפה שנייה, ולא, ילמדו עדיין אנגלית לעולם, בסדר, אבל לימודי הסינית רואים את זה, הם תופסים יותר ויותר חשיבות, ואני חושב שכן.
כן.
אבל שוב, אתה יודע, זה
יכול
רק...
יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות.
לא יודע. אבל כן, זה מעניין. רציתי עוד לשאול אותך, אם יש איזשהו טיפ, זאת אומרת, אם עכשיו היית אפילו לאופר בתחילת הדרך, בוא נעשה את זה ככה, בדרך כלל אנחנו שואלים טיפים לאנשים, לסטודנטים וזה, אבל מה היית אומר לעצמך, משהו שאתה היום יודע שהיית צריך לעשות, יותר או פחות, מה למדת איכשהו? בכניסה...
יש המון צמתים שאתה... מבחינתי שאתה עוצר ולא בטוח מה ההחלטה נכונה. אם זה להישאר בסין, אם אתה רוצה ללמוד סינית בכזאת רמה, אתה רוצה ללמוד תואר מקצועי בסינית כמו שעשיתי, אתה רוצה לעבוד בחברה סינית שאתה... יש לך פה את המחסום של השפה ולא משנה כמה הסינית שלך טובה. וגם לי שאני עבדתי בסינית אבסולוטית לחלוטין, קשה מאוד, תמיד יהיו דברים שאתה מפספס. אני חושב שהטיפ הכי גדול שהייתי נותן לאופר, עוד פעם, בדיעבד, שטוב שאתה שואל, לא חשבתי את זה אף פעם.
לא, מעניין, הנה, התקלתי, זה לא בשאלות.
לא לדאוג כל כך.
לא לדאוג, פשוט...
לא לדאוג, זרום.
זרום,
תהנה, עוד פעם, נהניתי ברמה מטורפת, אבל... ליהנות מהרגע ולא להרגיש שאתה במרוץ כל הזמן, לדעת לקחת נשימה עמוקה ולהירגע גם.
מגניב, מגניב ממש. ואני אשאל שאלה, אנחנו כבר נראה מתקרבים לסוף. יואב סדן, המראיין השני שלנו פה במדברים אסיה, אוהב לשאול, אם היית בתור עכשיו סטודנט, האם היית קודם כל טס לסין והולך ולומד סין ועושה את כל התהליך שם, או שקודם היית יושב בארץ כמה שנים באוניברסיטה, לומד את זה קצת באיזושהי חממה, ורק אז יוצא ל...
אתה מתכוון מבחינת השפה הסינית?
מבחינת שפה, מבחינת אפילו עשייה. שוב, אנחנו כולנו למדנו באוניברסיטה בארץ, ורק אחר כך התחלנו את הסיפור עם סין. אנחנו מכירים הרבה סיפורים על אנשים שפשוט טסו לסין, והתחילו שם, והתחככו שם, ו...
כן. אז אני... אופן, זה מאוד תלוי אם הבן אדם רוצה לעסוק בעשייה בסין, או שהוא פשוט נמשך נטו לשפה הסינית כשפה. בשתי המקרים, אני חושב שהכי טוב זה פשוט להגיע לשם. בטח שללמוד את השפה הסינית, כי ברגע שאתה נמצא בסין, אין מקום יותר טוב ללמוד עברית מאשר בישראל, ואין מקום יותר טוב ללמוד צרפתית מאשר צרפת. אותו דבר לגבי סין, וזה בהחלט, בהחלט אפשרי, קשה מאוד, מלחמה, פעם חבר טוב הגדיר לי את זה ככה, אני חושב שהוא הגדיר יפה, זה מלחמה, אבל מלחמה שאם אתה לא תשבר, באמצע אתה... תעמוד על הרגליים בסוף של הדרך, וזה שווה כל רגע, כי זה פשוט תענוג לעבוד בסינית ולדעת שאתה סוחף.
תשמע, אני אגיד לך, אני חושב ש90% ממי שראיינו אמר את התשובה הזאת, טוס לסין, תתחכך עם זה, אם זה שמה. הם צריכים לחשוב על זה, אני אשלח את הדברים האלה למרצים שלנו באוניברסיטה, שהתחילו לחשוב קצת אחרת.
השאלה אבל עוד פעם, אני חושב שלא כולם ויכול להיות כמה סיבות למצב הזה. לא כולם יכולים להגיע לסין.
נכון, זה נכון.
אז כל אחד עושה כמיטב יכולתו, אבל בוא נגיד שארבעה חודשים בסין שווים יותר מלפי דעתי שנתיים פה בארץ.
שנתיים באוניברסיטה,
כן?
לגמרי.
כן.
תשמע, אנחנו נגמר לנו הזמן, וגם יש לנו עוד אירוע להספיק אליו, כן. גם עם סין, ב-Day Day Up. אנחנו נגיד תודה באמת גם ל-Day Day Up, שאנחנו מתארחים אצלהם במתחם עבודה. אחת השיחות היותר מעניינות שהיו לי, שוב, בתור, אתה יודע, אנחנו כאילו עד לפני כמה חודשים היינו מתחרים, לא היינו מדברים על הסודות האלה.
נכון.
אבל הנה, עכשיו אנחנו יכולים, אנחנו פתורים מזה. אנחנו נוסיף את הווידג'ט שלך, מייל, משהו, אם אנשים רוצים להיות איתך בקשר.
בשמחה.
וזהו, נראה לי. אז תודה רבה למאזינים שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא של מדברים אסיה.
תודה לך.
ביי ביי.